שלום לכולם, אנחנו ממש כבר בישורת האחרונה של הישורת האחרונה של שער הייחוד והאמונה, שזה ספרם של צדיקים בתוך תורה שבכתב של תורת החסידות, נכון, החלק השני, שכפי שכבר הסברנו בעצם החלק הראשון בהרבה מובנים. נעשה חזרה על פרק ז', ועכשיו פה במפגש יותר אינטימי, אז אני אגיד שאני כבר יותר מחצי מהחיים שלי עוסק בשער הייחוד והאמונה, ועדיין, גם עכשיו, כן, שהייתי עסוק בלהכין את הפרקים כדי, בשביל השיעור, אז כל פעם שאני לומד זה מפיח בי, לא רוצה להתפייט פה יותר מדי, אבל רוח חדשה של דבקות, של אמונה, של רצון להרגיש יותר את נוכחות השם, לחוש את קרבתו אליי, וזה תענוג גדול. יאללה, בואו נעשה חזרה קצרה על פרק ז', אחרי זה מה שנעשה, נזכור בעצם את החטיבה השנייה של שער הייחוד והאמונה. הסברנו בהתחלה, נכון, שפרקים א' עד ז' או א' עד ו' זה חלק ראשון, ופרקים או מז' או מח' עד סוף י' ב', הצפה שער הייחוד, והחלק השני נזכור את הפרקים, ואז נצלול לפרקים ח', ט' וי', ושבוע הבא בעצם זה י' א' י' ב' המחיה. טוב, החל מפרק ז' דיברנו על זה שבעל התניא בעצם מתחיל רובד נוסף בסוגיה של אחדות השם. כלומר, מלבד זאת שהקדוש ברוך הוא המצוי היחידי, והנבראים הם גם כן סוג של חסרי ערך, לא סוג, הם חסרי ערך, חסרי חשיבות לגביו יתברך. כלומר, תפיסת המקום כביכול למציאות של הנבראים היא מתחילה בדרגה התחתונה ביותר של ההשתלשלות, וזה מה שמכונה אצל המקובלים ספירת המלכות. אבל בספירות העליונות יותר מהמלכות, אז כל הנבראים הם ממש כלא ממש חשיבי, נכון? ועל רקע זה מגיע הביאור שנחשפנו למרק בפרק ז', אחרי שכבר בהקדמה בעל התניא אומר, זה הנושא, ייחוד העילה וייחוד התתה. רק בפרק ז' ראינו את שני הדרגות של הייחוד שמלשון הזוהר הקדוש, ייחוד העילה, ייחוד התתה. ייחוד העליון, רמוז באיזה פסוק? לא, שמע ישראל. והייחוד התחתון זה ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואז כדי להקדמה לשני אופני הייחוד, בעצם בעל התניא הסביר את כל העניין של סוגיית הצמצום, כפשוטו או לא כפשוטו, שעליה הרחבנו בליקוטי המרים בפרק ממח, בפרק ממתת, ואדמור הזקן חד וחריף, הצמצום הוא לא כפשוטו, כן, שגיגה את הטועים בעיני עצמה וכולי, שהוא דן אותם לכם זכות שזה שגגה, אבל הוא אומר, הם טועים. כאילו, זה אחד המקומות, אולי זה המקור הראשון בכתבי החסידות, שאומר במפורש שיש צמצום כפשוטו או לא כפשוטו, וזה טעות. יש רק צמצום והוא לא כפשוטו וכולי, כי רצונו של הקדוש ברוך הוא שתתגלה מלכותו, וגילוי מלכותו שמתברך, וזה הסיבה לצמצום, הוא אפשרי רק שהנבראים יהיו so called, כלומר, בבחינת נפרדים, אבל נפרדים זה פיקטיבי, כלומר, זה בעינינו. בעומק אנחנו לא נפרדים. וכל זה הסיבה שאין מלך בלועם, כלומר מלך לא יכול למלוך על בניו, אלא מלך יכול למלוך רק על נתיניו, גם אם יש לו הרבה בנים. וכדי שמלכותו יתברך תתגלה, הוא צריך לברוא עולם, או לברוא עולמות, או מהויות שהן כביכול נפרדות, שהן יכולים להמליך אותו עליו. וזה אפשרי, לא באצילות. זה אפשרי בבריאה, ביצירה, בעשייה, כי באצילות זה גילוי מלכותו יתברך לגמרי, בצמצומים. ורק בעולמות הבריאה, יצירה, עשייה, זה עולמות שבהם יש קליפות, יש הסתר פנים, יש היעדר מלכותו יתברך בריאת עיני בשר וכולי. אבל בעולם האצילות, שכולו קודש, לא יגורך רק כתוב בזוהר, אז אין שם אפשרות להמליך אותו. אלא צריך עולם עם גדרים, עולם מצומצם, עם גבולות, עם צמצום של מקום, של זמן, עבר הווה עתיד, ארבע כיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה, כן? על זה דיברנו פעם שעברה. אפשר לומר שבגדול, בנוגע למהות של שני אופני הייחוד, הייחוד העליון, ייחוד העילאה, הוא מבטא בעצם את הביטול שקיים בעולמות האצילות ועולמות העליונים. כלומר, ביטול שנובע מהגילוי של שם הוויה, היה הווה ויש, הוא למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, בלי כל העולמות ומסכים. אז לכאורה אתה יכול להגיד, רגע, חסדאי, מה הקשר? אנחנו פה בעולם הזה, זה לא שייך אלינו. אז זה בדיוק העבודה שלנו, שנראה את זה בהמשך הפרקים. כאילו, איך אני יכול להביא את הייחוד העליון פה, כאן מעכשיו, כלומר, במילים של מורי ורבי הרב אברהם פרג'יל הצדיק, להביא את הבחינה שמעל הטבע לתוך הטבע. אז זה נקודה חשובה. הייחוד התחתון, ייחוד התתאה, זה מבטא את אופן הביטול של הנבראים בעולמות בריאה יצירה עשייה. כלומר, זה ביטול שהוא לא נובע משם הוויה, אלא משם אדנות, שכבר אדון הכל, שמצמצם לכאן מעכשיו, שזה באמת משהו אחר. כך גם בתחילת הפרק, אבל בסוף פרק ז' משמע ששני הייחודים, ייחוד העילה וייחוד התתאה, שניהם נובעים מהעובדה שגם אחרי הבריאה, כלומר אחרי שכביכול נוצרה מציאות של נפרדות, מידת מלכותו יתברך ממשיכה להיות מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא כמו מקודם, וזה בשני אופנים, או באופן של ייחוד עליון, כלומר ששם אדנות מתעלה ומשתלה בשם הוויה, אבל זה הבחינה של שבת קודש, שכל התחתונים מתעלים לעליונים, או כלומר, שם אדנות או בריאה יצירה עשייה, הכל עולה לאצילות, ולכן אסור לחלל שבת, כלומר, לצאת מתחום שבת, אסור לעשות מלאכה, כי אנחנו עכשיו באצילות. אסור לברור, כי בורר זה מציאות של תוכן וקליפה ופרי, ובאצילות אין קליפות. או ייחוד התתאה, שזה בעצם שם הוויה בשם אדנות. כלומר, שכל העולמות, מה שנקרא, שכל העולמות בטילים במציאות שברוך הוא, אבל בייחוד התחתון זה לא מוחלט. כלומר, בגלל שמידת המלכות היא בורת את העולם, אז העולם תופס מקום מבחינתה. כלומר, הנבראים מרגישים ישות נפרדת, אבל הישות הזאת מתבטלת לקדוש ברוך הוא. אם אני מסכם את זה, דיברנו על זה שייחוד העליון זה אומר אלוקות זה הכל. כלומר, נקודת המוצא זה אלוקות וזה הכל. ייחוד התחתון זה הכל זה אלוקות. כלומר, הכל יש הכל וזה אלוקות. כלומר, שאלה, השורה אתה רואה את התחתונה. אבל האם אלוקות זה הכל או הכל זה אלוקות, זה שני צדדים של אותו מטבע. נקודת המוצא בייחוד העליון, אלוקות זה הכל. קודם כל אלוקות וזה הכל. מה שראינו בכתבים של הרבי, זכותו מגן עלינו, הנשמות של אדמו"רי חב"ד שנפגע להם הפרגוד, נכון, שהם צריכים להתייגע להבין שיש עולם הזה. בעוד אנחנו, נשמות אחרות, צריכים להתייגע שיש הקדוש ברוך הוא. אז זה ייחוד התחתון וזה ייחוד עליון. אז אני חוזר, ייחוד עליון, אלוקות זה הכל, ייחוד תחתון, הכל זה אלוקות. וכמובן, נדגיש שההבדל בין הייחוד העליון לתחתון הוא רק מצידנו הנבראים. לגבי הקדוש ברוך הוא, כמובן, הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, בלי שינוי, בלי צמצומים, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי רצות להיות, כן, הכל אצלו לגמרי. ולכן, לאור כל הדברים האלה, נוכל להבין בצורה טובה ועמוקה יותר איך העולם וכל הבריאה בעצם לא פועל שום שינוי בקדוש ברוך הוא, אפילו לא שינוי בדעתו. ופה בעצם בעל התניא מוצא לנכון להרחיב על אחד מתפיסות היסוד של האמונה, בפרט על פי תורת החסידות, של לשלול את הגישה שהצמצום הוא כפשוטו, אלא הצמצום הוא לא כפשוטו. עד כאן חזרה על פרק ז', ועכשיו מפרק ח' ועד לסיום שער האיחוד והאמונה, בעל התניא מתמקד בעניין אחדות השם, לא כמו שהיא מצידנו, כמו שראינו עד עכשיו מצד הנבראים, בעצם מתחילת הספר, אלא איך שהיא ביחס לכוחתו של הקדוש ברוך הוא. בחטיבה הראשונה, פרקים א' עד ו', עסקנו באחדות השם ביחס לעולמות, כלומר ביחס לבריאה. ועכשיו נעסוק ביחס לאחדות השם מצד הקדוש ברוך הוא, מצד כוחותיו. בואו נראה את הדברים, אני אתן פה סקירה, אני כותרות. אז פרק ח', הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה ולא מורכבת, ביחס למהותו ועצמותו. אני חוזר, הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה ולא מורכבת ביחס למהותו ועצמותו. פרק ט', כותרתו, הקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל ולא ניתן להשיגו. פרק י', הספירות מאוחדות עם הקדוש ברוך הוא. פרק י' א', גם דבר השם מאוחד עמו באחדות פשוטה. ופרק י' ב', כל נברא מקבל חיות שונה בהתאם לצירופי האותיות. אז שלושת הפרקים האלה הם לא ארוכים במיוחד, אנחנו נריץ אותם יחסית. וזה מה נתחיל את פרק ח'. אז שוב פעם, כותרתו של פרק ח', הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה ביחס לכוחותיו. בשיעורים של החויזר, כן, החויזר של הרבי, מי זה החויזר? שמעת עליו? רבי יואל קאן, דמות שנפטרה לצערנו בשנה החולפת כמדומני, פחות משנה. רבי יואל קאן, הרי רוב השיחות של הרבי לא היו בדיוק בימות החול. היה שיחות בחגים, בשבתות, ואז לא היה מכשירי הקלטה. וזה עוד מקדמה דנת לבעל שם טוב, וכל האדמו"רים לא היה מכשירי הקלטה, זה חידוש של המאה ה-20, נכון? אז לכל רבי היה חויזר. חויזר זה אדם שניחן בזיכרון פנומנלי, שהוא יושב ליד ומול הרבי, ועוצם את העיניים, ופשוט אחרי שמסתיים ההתוועדות, הוא בעצם משכתב. אחרי צאת שבת הוא משכתב את כל הדרשות. עכשיו, אם זו דרשה של 20 דקות, גם אתה וגם אני יכולים פחות או יותר לשחשב מילה במילה, ולא בגדילה, אוקיי? אם לא מילה במילה, את הרעיון הכללי. אבל שזה התוועדויות של הרבי 7-8 שעות, והרבויול כאן היה יושב, ממש, יש תמונות, רואים אותו מיד, הצאת שבת, עושים הבדלה, הוא ישר יושב, אותו יושב עם משקה וסיגריה, סביבו כל האנשים, הוא ביניהם עצימות והם כותבים, והוא חוזר, 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 חוזר. עכשיו, היה כמה צוות של חויזר, והוא היה החויזר הראשי, ואחרי זה מביאים לרבי, והוא מתקן אם צריך, וזה. זאת אומרת שהוא, תחשוב, משנת תשי"ב, מ-1952, עד ההסתלקות של הרבי ב-94, זאת אומרת, 40 שנה, לא פספס, הוא לא היה יוצא מהאזור. אתה אף פעם לא יודע מתי ההתוועדות של הרבי, והוא צריך להיות המקליט האנושי. עד כדי כך שפעם אחת בחג השבוע תשי"ב, הרבי פתאום התחיל התוועדות לפנות בוקר, בשעה שלא תוכננה, ואז הוא שואל איפה רבי יואל? הוא אומר לו, הוא במקווה. אז בישר, יכול לקרוא לו, והוא בינתיים התחיל, הרבי התחיל לנגן, אני לא מתחיל לדבר בלי החויזר, כאילו אין מכשיר שיקליט. אז בשיעורים שלו, של החויזר, רבי יואל כאן, הרחבתי בזכותו, כי רבי יואל כאן לא זכה לילדים, אז תורותיו הם זיכרונותיו. בשיעורים של החויזר, הוא מסביר שהאמונה באחדות השם כוללת שני יסודות. יש לו ספר ככה שלם על שאר יסודי אמונה. היסוד הראשון זה אין עוד מלבדו. כלומר, אין עוד שום מציאות מלבדו יתברך, כפי שראינו בכל הפרקים א', ב', ג', ד', ה', ו' וז'. ולכן, זה בעיקר פרק ז', אז כל הנבראים בטלים לקדוש ברוך הוא. זה היסוד הראשון, יסוד פשוט. היסוד השני, שבו הוא מתבאר יותר בפרק ח', הקדוש ברוך הוא עצמו אחד, יחיד ומיוחד. אין בו ציור, אין בו ריבוי, אין בו הרכבה, הוא לא בנוי מחלקים. לפעמים שעובדים קבלה, אומרים, יש זה ונוק, זה שניים, זה עשר ספירות. לא. דרך הרמב״ם פוסק להלכה, הלכות יסודי התורה, פרק הלכה זין, אני אקרא שתי שורות. שוב פעם, זה הלכות יסודי התורה. אלו הזה אחד הוא, ואינו שניים, ולא יתר על שניים, אלא אחד. שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, השם אלוקינו, השם אחד. אחד זה לא אחד, בלשון הזוהר, אחד ולא בחושבן. זה אחד, אבל זה לא אחד מתוך שניים. זה אחד יחיד ומיוחד. ועכשיו, בעל התניא מסביר את ההלכה הזו ברמב״ם על פי יחסית בפנימיות התורה. כלומר, דברי הרמב״ם, שעל הקדוש ברוך הוא, שהוא מהותו, עצמותו ודעתו, כן, הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע, הכל אחדות פשוטה, הם נכונים גם בכל מה שקשור לקשר בין הקדוש ברוך הוא למידותיו. ולכן בעל התניא מסביר שהידיעה של הקדוש ברוך הוא לא מחשבותיי מחשבותם. הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא לא כידיעת האדם, ולכן היא לא מוסיפה בו שום דבר נוסף, אלא הוא, הקדוש ברוך הוא, בדעתו הם אחד. אז בפרק ח' פה, רבנו בעל התניא מסביר, שכמו שדעתו של הקדוש ברוך הוא מאוחדת איתו באחדות פשוטה ולא מורכבת, אז ככה גם כל הספירות, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מאוחדות איתו באחדות פשוטה, אז ממילא גם על המידות ניתן לומר שהן לא מוסיפות בו דבר, אלא הקדוש ברוך הוא ורצונו וחוכמתו, בינתו, דעתו, חסדו, גבורתו וכולי, כן? כולם מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, רק שלנו, כבני אדם, מצומצמים נבראים, אין לנו יכולת להשיג את זה במוחין שלנו. למרות שבאופן כללי, המידות הן שונות במהותן מהמוחין, דיברנו על פרק ג', יש מידות, ויש לנו את ה... יכול להצטרף לחברותה. יש את המידות ויש את האימות, נכון? את הג' ראשון וז' תחתונות. אנחנו בעיצומו של פרק ח'. בסדר? אבל בכל מקרה, לגבי הייחוד עם עצמותו ומהותו יתברך, אין שום הבדל בין המידות לג' ראשונות למוחין. הכל, הייחוד הוא שווה עם הקדוש ברוך הוא. ובשני מדובר על אחדות פשוטה ממש, נשאל בעל התניא. אבל אין ביכולת שלנו להשיג את זה בשכל, כי האדם מטבעו לא יכול להשיג דברים שהם חיצוניים לו. אז מה האדם עושה? הוא קודם כל מנסה לצייר את זה במושגים שלו, להביא את זה אליו, ואז הוא משליך את ההבנה שלו כלפי חוץ. אבל העניין של אחדות פשוטה ממש, זה לא משהו שקיים אצלנו. אני לא יכול להסביר לאדם שהוא עיוור מלידה, מה ההבדל בין ירוק לכתום? למה? כי מה עיוור מלידה רואה כל הזמן? מה הוא רואה? הוא רואה חושך. אבל הוא לא יודע שהוא רואה חושך. אז איך תסביר לו? לא, זה גזר וכתום, זה מלפפון, זה ירוק. תגיד לו מה זה, טווח גל מסוים? זה אחרת. ולכן המושג צבע הוא בכלל לא בטווח המושגים, אז טווח ההכרה של עיוור מלידה. מסופר שבאחד הפעמים, אדמו"ר האמצעי, זכותו מגן עלינו, היה מסתובב בכל הכפרים. הוא זה שבעצם עקר מליאדי, אחרי שאדמו"ר כן ברח משם, הוא עקר ללובביץ', הוא הקים את חב"ד בלובביץ', אבל הוא לא רק בלובביץ', הוא היה מסתובב בשנות נשיאותו, היה לו כ-14 שנים שהוא היה נשיא, כאדמו"ר מחב"ד, הוא היה יוצא למסעות על הכרכרה, עובר מכפר לכפר, מלמד חסידות, ובעיקר מקבל יחידויות ומדריך את האנשים בעבודה פרטית, בעבודת השם. ובאחד הפעמים נכנס אליו אדם, ולאחר מכן הרבי הסתגר בחדר שלו, מה שהקצו לו, במשך 3 ימים. הוא לא יצא מהחדר, החסידים נבהלו, הם הציצו מחור, אמרנו מה הם רואים? רואים את הרבי שוכב על הרצפה, בזעקות שבר נוראיות, זה כולו דמעות. חשבו, אולי יש איזושהי גזירה על עם ישראל, כולם התכנסו בבית כנסת, הפסיקו לעבוד, רק תהילים, צומות וכולי, ורק אחרי 3 ימים הוא יצא, שאלו אותו, רבנו, מה קרה? איזה גזירה המתקת? אז אמר, תראו, בדרך כלל מגיעים אליי אנשים, ואומרים לפניי מה הם חטאו, והם מבקשים שאני אתן להם הדרכה, תעשה ככה, תעשה ככה, איך הם יכולים לחזור בתשובה. והגיע אליו איזשהו יהודי, שביקש תיקון על חטא נוראי שהוא עשה. והדרכו של אדמו"ר אמצעי מה הוא עושה, הוא היה למצוא בעצמי את החטא הזה, איפה זה נמצא אצלי בדקי דקויות, צריך לנהל אדם שנאף, לא עלינו, ודאי שאדמו"ר אמצעי לא נאף. לא אומר, אולי היררתי, אולי זה, עושה על זה תשובה, ומיד אותך ממשיך לו תשובה, ואז אני יכול לראות את הדרך תשובה לבת השובבה. אבל אותו יהודי עשה כזה פגם מטורף, שלא מצאתי לו דרך לתקן אותו, כי אפילו בדקי דקויות זה לא היה אצלי. לצורך העניין, אדם שהוא גונב, ודאי שהאדמו"ר אמצעי לא גנב, אבל אולי גנבתי דעת הבריות והתגאיתי, לצורך העניין. אבל אותו עבירה שהוא עשה, במאמר מוסגר, בספרים לא כתוב, כתוב אותו חטא, אבל ראיתי גרסה לא, לא, לא מוגט של אותו סיפור חסידי, שאומר שזה האדם שהיה בחברה קדישה, ולא עלינו, היה בעל הגופות. שלא נדע, שם ירחמנו. והוא אומר, לא יכול להיות, בשלושה ימים הוא עשה תשובה, דבחיות, צעקות, אדמו"ר אמצעי, עד שמצאתי בדקי דקויות את הפגם הזה אצלי, עשיתי עליו תשובה, ומתוך כך המשכתי אותו תיקון לחסיד על חטא נוראי, שלא נדע. ולכן אדם קשה לו להתייחס למשהו שהוא לא אצלו, שהוא חיצוני לו. ולכן אצל האדם, הבאתי את הסיפור הזה כמשל, כי אצל האדם המרחק בין הנפש עצמה, אלוקית, באמת, זוכרים ספר התניא, כן? לבין כוחות הנפש, כלומר לבין המידות, זה לא כל כך רחוק כמו המרחק והיחס בין הקדוש ברוך הוא לבין הספירות, לבין כוחותיו, פעולותיו, אין מה להשוות. ופה, מה נתנו, נתנו פה מטלה גדולה, ואומר שיש לנו בעצם חמש, אצל הקדוש ברוך הוא, אין סף ברוך הוא. יש בו אין סף מדרגות. לעומת זאת, בנפש האדם, כמה מדרגות יש? חמש מדרגות. מה הוא כותב? אני אתחיל מלמעלה למטה, בסדר? יש לנו שכל, יש לנו מידות, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה. נתחיל עכשיו מלמטה. כלומר, הבחינה, החמש הכוחות המרכזיים בנפש זה המעשה, זה כוח העשייה. הדיבור, דיבור. מחשבה, מובן. מידות, זה כבר משהו יותר זך מהמחשבה, זה התנועה. לחסד, לגבורה, זה. והשכל זה בכלל הכוח הפועל. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, ודאי. ודאי, המעשה מקביל לנפש, הדיבור לרוח, הדיבור לפעמים, לא דיבור, אולי הרגש. תורך העניין, המחשבה והנשמה, המידות, בהרבה מובנים, וכן, זה קצת אחרת, אבל אפשר להקביל את זה לחיים וליחידה, בהחלט. עכשיו, ודאי שיש יחס וזיקה בין המדרגות, כלומר, בין השכל למידות, בין מידות למחשבה, במחשבה לדיבור, בין דיבור למעשה, נכון? ראינו את זה גם בתניא בחלק השלישי. יש יחס וזיקה ישירה בין המדרגות. כל מדרגה היא אמנם נעלית לאין ארוך, ביחס למדרגה הבאה אחריה, אבל ניתן להבחין בהשתלשלות ביניהם. למשל, הבינה והדעת הן משתלשלות מהחוכמה. החסד, גבורה, תפארת משתלשל מהדעת. יש איזשהו קשר ביניהם. המחשבה משתלשלת מהמידות, הדיבור מהמחשבה, ובסוף המעשה משתלשל מהדיבור. וזה מביא אותנו לפרק ט'. אז אחרי שסיימנו את פרק ח' שכותרתו הייתה הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה, הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה מחת לכוחותיו, עכשיו בפרק ט' אנחנו מגיעים לכותרת פרק ט', הקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל ולא ניתן להשיג אותו. או במשפט יותר קצר, הקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל ולא ניתן להשיגו. אוקיי? אז בפרק ח' בעל התניא עסק בביאור עניין אחדות הקדוש ברוך הוא עם מידותיו. וראינו שביותנו נבראים, אז אין בכוחנו להבין את דרך ואופן הייחוד של הקדוש ברוך הוא עם מידותיו. כי אנחנו נפרדים, והוא יהיו בחיוב אחד בהון. כי אמרנו שאנחנו מבינים על פי האינטרפטציה שלנו, כלומר על פי היכולת שלי להכיר את עצמי. אבל לכן כדי להעמיק בהבנה הזו, בעל התניא מקדים שהמעלה העליונה בנבראים היא מידת החוכמה וכוח השכל. וכוח השכל, החוכמה, היא הראשונה מחמשת כוחות הנפש שמנינו, שכל, מידות, מחשבה, דיבור ומעשה. ומעלת השכל היא לאין ערוך גבוהה יותר ביחס למדרגת העשייה, שהיא התחתונה ביותר במדרגות של האדם. אבל עכשיו באתם מסביר שזה קדוש ברוך הוא, הנקודת המבט היא שונה לגמרי. את לא כולם בחוכמה עשית. כלומר, החוכמה והעשייה את קדוש ברוך הוא הם שווים. כלומר, גם החוכמה, שהיא המעלה העליונה ביותר אצל האדם, מדרגת השכל, אצלו בחוכמה עשית, היא כמו עשייה. כולם בחוכמה עשית. כלומר, החוכמה אצלו זה כמו עשייה בתחתית המדרגות. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל כך נשגב, הוא כל כך נעלה מהעולם שלנו, מהמציאות של העולם הזה, עד שכלפיו המדרגות הנעלות ביותר והתחתונות ביותר הן שוות, זה אותו דבר. לכן למען האמת הוא כל כך נעלה מכל מדרגה באשר היא, עד שאי אפשר אפילו לומר אצלו שהחוכמה והעשייה אצלו שווים. וזהו בעצם רק מעין משל בכדי לקרב את זה קצת למושגים שלנו שמובנים לנו. ולכן בכלל לא שייך להגיד אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו שומעים את זה בהספדים. על מה לעשות, עצור תמים פה או לא, ואנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. כי המושג הבנה לא שייך בקדוש ברוך הוא. אז גם היכולת לשלול שאני לא מבין, כי אין, המושג הבנה לא שייך הקדוש ברוך הוא למעלה מגדרים של הבנה. הבנה זה בינה, זה משהו שכלי. כאשר אנחנו אומרים שאנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא, אני יודע למה הוא עשה ככה. יודע זה דת. אני מבין את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו בעצם מצמצמים ומגבילים את הקדוש ברוך הוא לתבניות האנושיות של כן הבנה או חוסר הבנה. זה כמו שניקח איזושהי סברה שכלתנית עמוקה בעיון, וננסה למשש אותה בידיים. אפשר למשש בידיים סברה שכלתנית? לא, זה לא קשור. מלפפון, הוא יותר ארוך או יותר ירוק? מה אתה אומר, יועד? אילת, היא יותר חמה או יותר רחוקה? זה לא שייך, זה משהו גיאוגרפי וזה משהו טמפרטורה. מלפפון הוא יותר ארוך, שזה משהו גרפי, נפח, צר, או יותר ירוק, שזה צבע. זה מושגים שונים. אז להגיד, אני מבין את השמוך או לא, זה לא שייך. לכן חשוב שגם התארים שאנחנו מכנים אותו, קדוש ברוך הוא גדול, גיבור, נורא, חכם, רחום, חנון וכו', הם לא באים לומר לנו שזוהי מהותו המוגדרת. אלא זה בא להגיד שממנו נמשכו ונאצלו המידות הללו. לכן לאור ריחוק הערך והמושגים מהשכל שלנו, תכלס, אין לנו בעצם שום אפשרות להבין באמת באיזה אופן נאצלו ממנו הספירות. ולכן כשאין ביכולתנו, וזה יסוד גדול, כשאין ביכולתנו לדעת ולהבין, אז עלינו פשוט מה? להאמין, בדיוק. האמונה הפשוטה באחדותו של הקדוש ברוך הוא, נגיד את ככה, אמונה פשוטה באחדותו הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מיוחד ומיוחד עם כוחותיו, וזה צריך להאמין. לכן בזוהר הקדוש הספירות מכונות רזה דמיימנותא, סוד האמונה, כי הם למעלה מהשכל והבנה. יש לנו פה יסוד אדיר. מה זה אמונה על פי בעל התניא? אמונה זה למעלה מהשכל, זה למעלה מהדעת. על פניו כן, מה שאתה אומר זה מתאים לסמינר גשר, אבל לא מה שלמדנו עכשיו. כי אמרת לדעת שאני לא יכול לדעת אותו. אבל מה אמרת לדעת? ומה זה לדעת? זה כוח הדעת, זה משהו אנושי. לא. אבל זה הכי, אבל אין לו בריאה אחרת. זה להבין שאני לא מבין, שזה אוקסימירון. כי אם אני לא מבין, אז אני לא מבין. אז אני אשתמש במילה מאוד ככה פוליטיקאית, אמורפית, שלא אומרת כלום. אמונה זה להפנים. אוקיי? שזה, מה זה להפנים? זה להבין, זה לדעת, להרגיש, לא יודע. זה להפנים שיש דברים שהם למעלה מהשכל, שאני לא יודע. בתחילת השבוע ציינו את ההילולה של רבי צבי יהודה מדידיצ'וב, דודו ורבו של הקומרנר הקדוש. רבי צבי יהודה מדידיצ'וב כותב, ולא יראו פני ריקם, נכון? על מה זה נאמר? על עלייה לרגל. אבל אומר, הדידי השבר הקודש, שר בית הזוהר, אומר, אדם רוצה לבוא לפנימי של הקדוש ברוך הוא, ולא יראו פני ריקם. כמה זה ריקם בגימטריה? גימטריה שכל. ולא יראו פני ריקם. אתה רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא, תזרוק את השכל. אם אתה רק בשכל, רק בשכל, רק בשכל, הייתי פעם בהלוויה של אדם מאוד גדול. מגדולי הדור. לא רק אני, יש שם אלפים. ואני אגיד לכם מי זה, אבל אוף דה רקורד. תקראו לי אחר כך. וניגש להספיד אותו אחד מהרמים באותה ישיבה, שהוא היה תלמיד שלו 50 שנה. 50 שנה הוא הולך עם הרב הזה, עם אותו רשישי זה, שגידל אותו מגיל 16, ממש היה הרב שלו בכיתה י' והלאה. והרגשתי כמה כואב לו. עכשיו, איבד את מורו ורבו אחרי 50 שנה, שהוא יום יום איתו. והוא לא יודע לבכות, אז הוא לא בכה, כי הוא לא מפותח רגשית. וכדי להסביר כמה כואב לו, אז הוא ניסה להביא סוגיה במועד קטן ולהסביר בדיני אבלות, כדי לתת פה איזושהי הגדרה למדנית למה שהוא מרגיש. וריחמתי על אותו יהודי שאני מעריך אותו ואת ספרה וכתביו, אבל שהוא לא יכול לבטא רגש, אלא צריך באמצעות שכל לבטא רגש. ומה לעשות? מנפפון הוא לא יותר ירוק ולא יותר צר. זה דברים שונים. שכל ורגש זה מימדים שונים. מאוד כאב לי, התחלתי לבכות. אל תקרא משהו אחר, לא משנה. טוב, יאללה, בוא, בזמן שנותר לנו, אם תרצו נרחיב על זה באוף דה רקורד. יאללה, פרק י'. אחדות, כותרתו, אחדות הספירות עם הקדוש ברוך הוא. אז ראינו מקודם שהספירות, שזה מדהים לראות איך רואים כבר בשער ייחוד, שכבר בסוף הוא ממש מדבר קבלית. אני מגיע קצת לפרק י' א' ב', כבר תראו ממש כאילו ביטויים מספר יצירה, אותיות ודברים כאלה וממש איזה. אז ראינו שהספירות מאוחדות עם הקדוש ברוך הוא באחדות פשוטה, ואי אפשר בכלל בשכל אנושי לדעת, להבין, להפנים, או להבין שאני לא מבין, אוקיי? בשכל אנושי. אבל ניתנה רשות לחז"ל לקרב את זה לליבנו, מה שנקרא לסבר את האוזן, כלומר לתת משלים כדי לקרב את זה לשכל האנושי המוגבל. וחכמי האמת המשילו את הספירות ל... למדתם את הפרק? אורות, בדיוק. עכשיו, לאור המשל, המשל של הספירות לאורות, אגב, עכשיו תבינו למה הרב זצ"ל, הרב קוק, כל הספרים שלו, איך הם מכונים? אורות. אורות, אורות, אורות התחייה, אורות ישראל, אורות הקודש, הכל זה שמות שוב, אורות התשובה, דברים שהוא לא סתם, הרב היה מקובל. אז לאור המשל, לאור, נוכל ללמוד יותר על הספירות עם הבורא, ממשל שכבר השתמשת בפרק ג', זוכרים? שרצינו לדבר שם חשב בחור מהווה ומחיה, דיברנו על אור ומאור. דיברנו על השמש ועל קרני השמש, אור השמש, בדיוק. אגב, יועד, אם אתה חזק במספרים, כמה זה אורות בגימטריה? א', ו' זה 7, ר', 207. כמה, כמה, כמה? תרי"ג. שמעת. אורות, גימטריה, תרי"ג. אבי שאמר לי, לא, 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 מה קורה? תתפלל. לא, רב, אני באורות. אמרתי, אבל אורות זה תרי"ג, תניח תפילין. מה אתה באורות? אני באורות עכשיו, אני לא יכול. אורות, גימטריה תרי"ג, תניח תפילין, מה אתה באורות? קח תפילות, תתפלל, מה אתה עושה לי סיפורים? לא משנה, טוב. בקיצור, כיוון שהשמש מאיר על המרחקים, ודאי שגם בגוף כדור השמש יש אור. אלא שהאור ביותו בתוך כדור השמש הוא לא מורגש כמו האור שמחוץ לשמש. איפה מרגישים את השמש יותר? מחוץ, לא, מחוץ לשמש. אמרנו שקרני האור בתוך השמש מתבטלים. אני מרגיש את השמש, אני מצא למרפסת, ועד כל הקרניים, הסנוור אותי, ואני מרגיש, אבל בשמש במקורה, זה מתבטל שם. ולכן, הייתי אומר, כיוון שהשמש מהירה למרחקים, אז ודאי שגם בגוף כדור השמש יש אור, אלא שהאור ביותו בתוך כדור השמש, הוא לא מורגש כמו שזה מחוץ לשמש, אלא הוא כלול ומאוחד במקורו בכדור השמש. ובעצם אז כדור השמש ואור השמש הם דבר ממש אחד, ממש דבר אחד. עכשיו, באמצעות המשל הזה, נוכל להבין קצת אודות עניין של ייחוד הספירות בקדוש ברוך הוא באופן של אחדות פשוטה. אבל זה רק קצת עוזר לנו, כי אמרנו, גבוד רחב מדרכנו, לא מחשבותיו מחשבותינו וכו'. ותכלס, כמו שאני לא יכול להסביר לעיוור מלידה מה ההבדל בין כתום לירוק, אין לנו שום באמת יכולת לקלוט ולהבין בשכל האנושי את העניין הזה, אז מה אנחנו לא יכולים לקלוט את זה, אבל אנחנו כן צריכים להאמין בזה. כמו שראינו בפרק ת'. אז אם אני מסתכל במבט כולל, אפשר לומר ששני העניינים בהם עסקנו עד כה, כלומר, ביטול הנבראים אל הקדוש ברוך הוא, כדבר אחד, וייחוד הספירות עמו באחדות פשוטה ממש, כלשון בעל התניא, הם בעצם נובעים מאותה נקודה שהיא אולי, אפשר להגיד, היסוד של כל שאר ייחוד דמי נפש, לקראת הסוף אפשר להגיד את זה ככה. התוכן של הפסוק שפותח את הייחוד זה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. התוכן הוא שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד ואין עוד שום מציאות מלבדו. כלומר, זה לא שאין עוד אלוקים אחרים, אלא שאין עוד מלבדו. אין עוד שום מהות ומציאות מבלעדיו, הכל זה הוא. והאחדות המוחלטת הזו באה לידי ביטוי בשני העניינים שהזכרנו. א', כלומר, מלבד הקדוש ברוך הוא הכל עין ופס ממש. וכל המציאות המתהווה היא בעצם כלום ביחס אליו יתברך, שזה מה שנקרא ביטול הנבראים, אל הקדוש ברוך הוא, נכון? והדבר השני שעוסק בייחוד, ולא רק, תגיד, לא רק שמבלעדיו יתברך אין כלום, אלא כל מה שקיים ונוכח זה מיוחד איתו, זאת אומרת, הכל זה אלוקות. או אלוקות זה הכל, לא משנה, הכל זה ביחד. עכשיו, בהמשך פרק י' ובעצם עד לסוף הספר, בעל התניא מבאר לנו שבסדר ההשתלשלות של האור האלוקי ישנם שני צדדים. א', ההשתלשלות כפי שהיא ביחס לנבראים. סליחה, נגיד הפוך. ההשתלשלות כפי שהיא ביחס לקדוש ברוך הוא, ויש את ההשתלשלות כפי שהיא ביחס לנבראים. כמובן שלגבי הנבראים, סדר ההשתלשלות מתחלק לדרגות שונות, יש צורך בצמצום, בעיגולים, ביושר, בקו וכו' וכו' וכו'. עד שהאור האלוקי יהיה מסוגל להתלבש ברועי וביועד ובחפדי, בנברא פרטי, לאהבות ולחיות אותו, יהיה רק כן, אמרנו שהוא מהווה ומחיה כל הזמן. אבל מה שאמרנו מקודם, שהספירות מכונות אורות, זה כמובן רק ביחד ההשתלשלות לנבראים. מובא במדרשי חז"ל, שהבריאה ביום הראשון הייתה מכוח ספירת החסד, ביום השני כוח הגבורה וכו'. כלומר, כביכול הספירות הם גדרים מוגבלים באלוקות. כלומר, הספירות הם השורש לכל התכונות של הנבראים המוגבלים, ששייכים לאותו יום בו נעשה השימוש בספירה הזו בתהליך הבריאה. אז עד כאן פרק י', בזה שמשור הבא אנחנו נראה איך התכונות הללו של הספירות, איך זה כבר הכל קשור לכסבית אותיות א' ב' ועשרה מאמרות. ולכן מה שנעשה בשבוע הבא בעזרת השם, שנקרא רק שני פרקים הפעם, בסדר? פרקים י' א' וי' ב', שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.